רוצה לעשות הקדמה.
אברהם פרנקל, אנחנו בסימן סמך ה, סעיף א', ובעקבות השיעור שעבר, שהיה שיעור פרטני מאוד, זה היה עמל, נשאלה השאלה שאני חושב שהיא תעזור לנו ללבן את תלמודנו ולבחון אותו לפי מקרה שקורה בעצם יום יום. יש מנהג בקהילות האשכנזי שאת הברכה ה...
היום גם אצל הספרדים.
בוודאי, מנהג מקורי אשכנזי שהברכה השביעית בחופה נאמרת באופן שהמברך מברכת, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואז הציבור שר, הוא שותק. וזה בדיוק הפוך מהמקרה שהמשנה ברורה דיבר עליו פה, שהשליח ציבור שר והציבור שותק. אז יש מקרה שהציבור שר והמברך שותק. ואני חושב שכל עוד שנהגו את המנהג, כן, רק
ממש דומה למקרה, הכהן מברך ובאמצע הברכה הציבור אומר משהו,
רק הפוך,
המברך, הכהן.
כן, כן, נכון, 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 צודק, זה בדיוק כמו במקרה ברכת כהנים. עוד מעט נראה את זה. אני רוצה להבין את הבעיה, להעמיד את הבעיה. אז כל עוד שאומרים אשר ורס, אז זה בדרך כלל בסדר. בדרך כלל זה בסדר. מדוע? משום שבאופן טבעי, ברכה השביעית, מברכים אותה בנחת. מי שמברך ברכה השביעית, מברך בנחת. וגם הוא מנגן, אומר אשר ורס, אסון ושמחה, יוצא שיש לו ניגון. כך שהוא לא שוהה כדי לגמור את כולה. אבל עכשיו, זה אתה, חדשים מקרוב באו, שהציבור אומר פעמיים אשר ברא, פעם הוא אומר אשר ברא, ואחר כך הוא אומר בנוסח ספרדי מזרחי. למה יהודי מרוקו מקופחים ולא יגידו בשלושה נוסחים, ומה עם יהודי תימן? לא יודע. אבל אומרים אשר ברא, אז אומרים אשר ברא. אני חייב לומר לכם במאמר מוסגר, שכל פעם שאני נמצא בחתונה שאומרים את האשר ברא, אני נעלב, אני ספרדי מאוד מאוד רגיש. אתם צריכים להבין שאנחנו מאוד רגישים הספרדים לאלבון, אנחנו כמו הקושים באפריקה שזה אתה קיבלו עצמאות, וכשמעלבים אותנו אפילו בצורה מרומזת אנחנו נעלבים. ואם אתה מגיע לחתונה ואומרים אשר ברא, אז הזרום מזמרה, זה נשמע כאילו איזה פרימיטיבי מהג'ונגל. למה האשכנזי לא מסתיים אהבה ואחווה ושלום ורעות? למה שם לא עושים בטעות הזה? כנראה הספרדי צריך להיות נלעג ומגוחך. אז אני מאוד נעלב, אני חייב לומר לכם שאני מאוד נפגע כשאני שומע שבספרדי עושים וואט? למה? למה לספרדי עושים וואט? ואחר כך גם כל ססון וכל שמחה, כל חתן, כל אפילו שם עושים את הזה. למה באשכנזי עושים כל ססון כל חתן וכל קהל, למה שם לא עושים את הזה? כי הספרדי צריך להיות נלעג, ואנחנו מאוד רגישים, אנחנו מאוד מאוד רגישים. השנים של קיפוח נתנו בנו את אותותיהם, ואנחנו מאוד רגישים. אנא, אל תעשו את זה כשאני נמצא באזור.
למה אנחנו לא קמים ואומרים, מספיק, לעצור את הדבר הזה, זה ליצנות, זה ברכה של הקדוש ברוך הוא.
יש שלוש בעיות, יש זאב מצביע כך שישנן שלוש בעיות, ואני מתעקש להתעסק דווקא בשלישי, בפורמלי. בעיה הראשונה זה שיש פה מסר גזעני סמוי כלפי הספרדים. תגידו מה שאתם רוצים, יש את זה, כשאתם עושים את זה, זה מסר גזעני סמוי, ואני לא מתבייש לומר את זה למרות שאני מוקלט, כי אני באמת נעלב. דבר שני, זאב אומר שהאות הזה, וזה יחס מזלזל כלפי הברכה, והגדילו לעשות בזמן האחרון, שזה משהו מזעזע, וקרה לי כמה פעמים שכיבדו אותי לברך ברכה שביעית, ואתה מברך אשר ברא ששון ושמחה, והכל עושה חתן וכלה. אתם ראיתם את הדברים האלה? לא יאומן כי סופר. ואני באופן טבעי מנסה להתרכז ברכה, ואני אומר אשר ברא ששון ושמחה, אני מיד רץ חתן וכלה, גילה כשנעשו, אני פשוט נכנס למתח, ואני מיד, אז זה לא יאומן כי סופר. יהודי מחזיק את הכוס בידיו והוא מברך ברכה, והציבור מתנהג בלצנות. עכשיו, כדרכם של רבנים, הרבנים אף פעם לא מתווכחים התופעה כשלעצמה. אנחנו ציבור דתי לאומי, אתה לא יכול להגיד הם לצנים, אבל אולי יש לנו איזה משהו פורמלי הלכתי. זאת שאלת אברהם פרנקל, השאלה השלישית רגע. אז אברהם שואל, אולי יש פה בעיה הלכתית. מדוע? כי כל עוד שלא הכפילו את השירה, בדרך כלל זה ששתק הוא לא שהה כדי לגמור את כולה. אבל כעת הרי הוא שוהה כדי לגמור את כולה. זה נכון מאוד, הוא שוהה כדי לגמור את כולה. עכשיו בואו ננתח.
אני חייב לומר שאמרתי למישהו את הסיפור הזה, קצת קרני, מישהו שאמר לי אצלך סיבור מיד אחרי השיעור, ולא, משנה ברורה, אני יודע שאתה שליח סיבור הרבה בימים נוראים, ותשים לב לזה, יש משנה ברורה. ואז כיבדו אותו בברכה שביעית. אז הוא אומר לי, רגע, נפלתי בכך באותו דבר.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז רבותיי, אנחנו רוצים לבחון את הדבר הזה מעבר... זה מעבר לבעיה שאתה אומר, מעבר לבעיה שאתה אומר, אני גם מרגיש שיש פה בעיה שצריך הרבה יותר כובד ראש בחתונה. אני חושב בכלל שחתונה, המעבר מכובד הראש של השמחה, אני מציע שזה יהיה בסוף הברכה השביעית. זאת ההצעה שלי. כלומר, יש לי גם ראיה לזה, כי כתוב שאת ברכות החופה צריך לברך עובר לעשייתן. כך כתוב בשולחן ערוך. כך שבעצם השמחה מתחילה אחרי הברכה השביעית ולא תוך כדי הברכות. אז זאב מאיר, שבאמת יש תחושה לא נוחה, אני גם מרגיש שזה קצת לא, זה לא עוד כבוד לרבנים, שכל הרבנים שותקים על בעצם אנחנו נמצאים באמצע הברכה, אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ויש לצנות ופיותינו חתומים. אז אולי אנחנו נוכל להגיד לציבור, אנחנו איתכם, אנחנו רוצים שתשמחו, אבל יש בעיה הלכתית צדדית, והיא שעה כדי לגמור כולה. אז בואו נבדוק את הדבר הזה. בסדר? האם, אני חוזר עוד פעם, הבעיה היא שעקב הנוסח החדש של הכביכול הערכה לציבור הספרדי, שהוא בעצם זילות של הציבור הספרדי, על ידי לקיחת מנגינה ספרדית וזיוף שלה, זה פשוט מקומם אותי הדבר הזה, ידעו לכם. זה מקומם אותי. אם היינו עושים דבר כזה עם מנגינה אשכנזית, אתה לא רגיש כמוני, כי אתה לא...
לא, זה מציק לי מאוד.
לא, אתה משהו אחר.
זה מזכיר לי משהו אחר שאני חורה אליו. כל הצורה שחוגגים את פורים אצלנו. אני חושב שצריך לעצור את כל הליצנות עד אחרי המגילה, וכל הרעש הזה וכל ההמולה הזאת לא צריך להיות, זה כתבי הקודש, זה ברכה, זה דברים שמפסידים עוד תחת הזה, זה בהכרח.
יש לי רעי למה...
אנחנו כציבור לא יודעים לעשות.
יש לי רעי למה שאתה אומר, כתוב, עד אלו ידע בן ארור אמן, אני פעם דיברתי על זה, בדברים מופלאים אני חושב, עד אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. אבל אחרי המגילה בלילה, אנחנו אומרים ארור אמן, ברוך מרדכי. אז יש לי הוכחות לזה, שמדרגת ה... לילה, וגם היום במגילה, זה עדיין מנגינה של דעת, רק אחרי המגילה במשתה שמצוותו היא ביום, אחרי קריאת מגילה של יום, אז בעצם עד אלו ידע זה אומר שישנן שתי מדרגות בפורים עצמו. יש בפורים עצמו עד ידע, וזה אתה אומר במגילה ארור המן ברוך מרדכי, ואחר כך אלו ידע, זה אחרי זה. ומי שמראש הוא מגיע לעד אלו ידע, הוא פספס את כל העניין, כי הנקודה זה להתעלות מן הדעת אל מה שלמעלה מן הדעת, ושניהם בפורים עצמו, ושניהם בהלכה. וזה הפשט, עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. צריך להגיד מראש ארור מרדכי. מה זה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? אז מה שצריך להגיד ארור המן, צריך להגיד ברוך מרדכי, ובאיזו שלב אתה נוקש בלשונך. אתה מתעלה אל מה שלמעלה מן הדעת. היום, לפעמים יש הרגשה שרק נכנס פורים, כולם כבר במצב של לא ידע, וזה לא בסדר. טוב, אז אנחנו חוזרים לעניין. אנחנו עכשיו רוצים לדבר רק בשאלה הלכתית בלבד, האם זה ששרים בכפילה, בכפילות את הברכה השביעית, הרי זה גורם למברך בהכרח, אני חושב, לשהות יותר מכדי כן, לכאורה ברכות, לכאורה לדעת השכנה הוא כן בזה בעיה, לכאורה. מדוע? בדיוק, כי השכנה הוא סובר שרק בתפילת העמידה. אז אם המברך הוא ספרדי, הוא יסבול לטעות, אבל אין לו בעיה בברכות. לכאורה לדעת השכנה הוא זה כך, אבל יותר מזה, גם לדעת המשנה ברורה זה טוב. למה? כי המשנה ברורה אמר, המשנה ברורה חושש לדעת הרמה. לכתחילה. יש דעת הרמה. מה הרמה אומר? שיש הבדל בין אם שהה כדי לגמור את כולה לרצונו או לרונצו. אבל משנה ברורה אמר שלאונסו זה רק אונס פנימי ולא אונס חיצוני. זאת אומרת, לאונסו זה שמי רגליים שוטטים על ברכיו. אבל אם ליסטים אונסים אותו, זה לא נקרא לאונסו. בואו נראה את זה במשנה ברורה, בסעיף קטן ב', סעיף קטן ב', עיין במגן אברהם, שורה רביעית, סעיף קטן ב' שורה רביעית, עיין במגן אברהם שמסיק, דווקא אם האונס הוא מחמת שהאיש אינו ראוי, כגון שהוא צריך לנקביו, או שהמקום אינו ראוי, כגון שמצא שם צוער מרגליים, הוא צריך לשאות עד שיות סיום. אבל אונס רגעו מחמת ליסטים, כלומר, הוא מצידו היה רוצה להמשיך, ומשהו חיצוני גרם לו, כאגב נע בכמו ששתק ברצון, דלא חשיב הפסק לדעה זו, דווקא בקריאת שמע ובריחותיה, או חייגב נא בתפילה חוזר לראש אפילו באונס אחר. זאת אומרת, המשנה ברורה חילק חילוק מאוד מעניין, שאגב, שנוי מחלוקת, במגן אברהם זו מחלוקת, אבל ככה משנה ברורה פסק, ככה, שלמרות שהמשנה ברורה סובר, שימשה מחמת אונס כדי לגמור את כל הצער לחזור, זה נכון גם בתפילה וגם בקריאת שמע, בכל זאת יש חילוק. שבתפילה גם אם האונס הוא חיצוני צריך לחזור, אבל בקריאת שמע דווקא אם האונס הוא פנימי, דהיינו מי רגליים מוצא צריך לחזור, אבל אם האונס הוא חיצוני כמו ליסטים לא צריך לחזור. אז אנחנו מוחלטים בדבר שאותו אחד שהציבור הפסיק אותו בברכה השביעית הוא לא בערך בכלל לבטל, הוא לא צריך לחזור לכולי עלמא. כי הנקודה היא שהאונס חותך אותך, חותך אותך, חותך את הברכה ולחלק אותה לשניים. רגע, אז אני אומר ככה, אם אתה רוצה להמשיך וליסטים מנסו אותך, אז הרצון שלך עוד קיים, אבל אם יש צועה אז לא נוכל להגיד שהרצון שלך קיים, כי יש פה בעיה אובייקטיבית. אם יש צועה במקום, לא, ליסטים מפריעים לך, צועה זה אסור. אם יש צועה אז אסור לקרוא עכשיו קריאת שמע, אז יש משהו שחותך את הרצף. הסברה הזאת היא מסופקת, והמשנה ברורה עשה פה פשרה מאוד מעניינת, שהסברה הזאת כמובן שהיא מסופקת לו. אז לגבי קריאת שמע שבלאו הכי דעת הרמב״ם שאין בעיה, אז היא מועילה, ולגבי תפילה הוא החמיר. זה משהו מדהים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים את זה כמה פעמים שהפוסקים מחמת הספקות בעצם מחדשים הלכות. זאת אומרת, לא אמור להיות הבדל לגבי הגדרה של אונס בין קריאת שמע לבין תפילה. לא, הוא חייב להפסיק, אבל החובה הזאת לא סתרת בזה שהוא רוצה להמשיך, אז זה פחות חותך. כלומר, הוא בעצם רוצה, אלא שיש לו מניעה, הייתי אומר, טכנית. מישהו נגיד מונע ממנו לדבר, אבל פה זה התורה מונע ממנו, כי יש מרגליים או יש צורה, אז באמת זה יותר עצמי, יותר עצמי.
יש עניין שהוא יערך אם זה אונס קיצוני, כך שהוא עוזב את הבעיה.
אפשר, אפשר, אם הוא יאריך במילים, אם הוא יאריך במילים, אבל למשל, דוגמה, בשבע ברכות הוא לא יוכל, כי הרי הוא צריך להוציא ידי חובה את החתן ואת הכלה, ולכן הוא חייב לשתוק. אז מה שמוסכם זה...
החתן והכלה
יעשו
לפי...
בכירי גב. אני הייתי בחתן, מדבר עם בקוד.
החתן אמר, וכשיחיזו בקהל, אתה סימן מהמורש, תמשיך.
בכלל לא?
בכלל. שהמברך יברך על הסדר, בלי הפסקה בכלל.
אני אגיד לכם, זה אנשים מסוימים מסוגלים לעשות דברים כאלה. הציבור הרחב לא יכול לשנות.
יש גם מקור,
כל השאר ברכות זה משהו אחר.
במקרה כזה זה קורה, ואז קורה שגם הוא לא נותן משהו.
כשברכים את כל, אחד מברך את כל השאר ברכות. טוב, תראו, זה ברור, זה ממש נושא צדדי, אבל זה ברור שהמנהג המקורי היה שאחד מברך את כל השאר ברכות. לא יודע אם אתם יודעים, יש הבדל בין ספרדים ואשכנזים. אצל ספרדים הנושא של הכיבודים הוא לא כל כך תופס מקום. לא, לא מתעסקים. אנחנו, אלא מה שהספרדים עכשיו מוקרנים, היה לי מעשה מדהים בשבוע שעבר, הייתי סנדק, אצל מישהו מהשכונה הייתי סנדק, והרבו של החתן, אז אומר לי, אנחנו רוצים בכל זאת לכבד את האבא של ה... לא חתן, רבו של אבי הבן. אמר שהאבא של היולדת, הסבא, צריכים לכבד אותו ולא יודעים איך, כי הוא לא סנדק, וגם הוא לא יכול לברך, אז יעשו עמידה לברכות, למרות שספרדים לא כך נוגעים עמידה לברכות. אז הרב יאיר היה מוהל, אומר לי, מה זה הדבר הזה? בכל זאת, הוא אומר לו, אבי היולדת צריך לקבל כיבוד, הגיע הרב. אז הביאו את אבי היולדת, הוא אומר לי, הוא לוקח את התינוק, אם אני אומר לי, מה זה שטויות האלה לבוחות? אף פעם לא, אבי היולדת. מה זה, זה במילה, למה לוקח פה את הילד? מה קרה? אף פעם מורידתי בחיים דבר כזה. משאירים לביקה, יש לה סנדק. החתן הרגיש לכבודו של החותן שלא היה מודע לרגישות הזאת בכלל. אז אני אומר ש... מה? והוא לא ביקש, והוא לא ביקש גם. זה לא הייתה שום בעיה, אבל... קיצור, בזמן האחרון גם קהילות הספרדים מוקרנים מסוגיית הכיבודים, שהספרדים לא הכירו אותה. הייתי בחתונה של בן דוד שלי, שהוא תלמיד בישיבת כיסא רחמים, אצל הרב מזוז. והרב מזוז לא מרשה שיחלקו את הברכות. רק אחד מברך את כל השאר הברכות. אז הוא ביקש מעבר את כל... מה? באלג'יר, בגרמניה, בפולניה, בהולנד, ברוסיה, בכל המקומות שהיו.
אתה יודע לנוגעים שהחתן הוא
בזה
שמברך?
לא, ברכת הקידושים. החתן זה ברכת הקידושים, ואחר כך מברכים, מכבדים אחד של הרכו השאר בכל. הרגשתי מאוד לא נוח, אבל סתם הרגשתי לא נוח. זה היה הכי טבעי בעולם. אבל בכל זאת גם קהילות הספרדים עכשיו מוקרנות מנושא הכיבודים והתחילו המתחים, ואז יש לנו עמידה לברכות וחייקה. האמת שחייקה כן היה אצל הספרדים. היה חלק מקהילות הספרדים, היה בחלק מקהילות הספרדים חייקה, כי חייקה זה דבר מאוד הגיוני. חייקה הנקודה זה השותפות בהכנסה לברית, כבר לקרב את התינוק, כבר להיות שותף במצווה. ואני חושב שבדרך כלל הספרדים לא עשו את זה, אבל אני יודע שיהודי ספרד העתיקים היו עושים חייקה. ואיך אני יודע? כי אני הכרתי איזה יהודי ישיש בן 90 שכבר נפטר לבית אלומו, והוא אמר לי, תשמע, אני הייתי בברית של אבא שלך ואני העברתי אותו. והוא הסביר לי את כל הדבר הזה, רק לא קרה, זה חייקה כמובן. אבל טוב, הסוגיית הכיבודים היא הגיעה אלינו, ואנחנו היום מגיעים לשמחות במתח. אנחנו בטוחים מי יעלב, מי יעלב. אני לא יכול לקרוא סיפור עם הרב אליהו, זה סיפור לא יאומן. הסיפור הזה לא סיפרתי אותו, לא שלחתי אותו לספרים של הרב אליהו, כי הרגשתי לא נעים, ואני אספר אותו בכל זאת כאן. אפילו פעם היה בינינו שישר סיפור מופלא עם הרב אליהו. זה סיפור לפני 6 שנים בערך, 5 או 6 שנים. היה מישהו מהשכונה שנולד לו נכד. טוב, לא צריך להגזים, אני רגיל לבריתות, אבל בריתות של נכדים. והוא לחץ עליי שאני אבוא לברית של הנכד שלו, ואני מכיר את חתנו, כי מדי פעם בא לפה שבתות, והוא שיגע אותי. וזה היה בבין הזמנים שאחרי חול המועד סוכות. אז באתי, זה היה בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו. וכשהגעתי הם מאוד שמחו, אבל אבי הבן היה מאוד מודאג. אומר לי, כבוד הרב, יש בעיה, אנחנו לא יכולים לכבד אותך. הוא היה מודאג מאוד. ולמה אנחנו לא יכולים לכבד אותך? כי הרב אליהו סנדק, והרב אליהו נוהג שכשהוא סנדק הוא גם מברך את הברכות. אז אמרתי לו, תשמע, אתה מבשר לי בשורה טובה, שנזכה לראות את הרב מרדכי אליהו, זה כבר משמח אותי. וחיכיתי לרב אליהו כמו כולם. ואז הרב אליהו נכנס ככה עם כל הדרת המלכות שלו, זה היה בבית הכנסת שלו, והוא יושב על כיסא הסנדק וסוקר את הקהל ושואל, איפה הרב? איזה רב? הרב של הרחומה, איפה? יבוא פה, יעמוד לידי. כולם אמרו, יש לו רוח הקודש, אני משוכנע שיאמרו לו שאני נמצא פה, לא? יבוא פה, יעמוד לידי, תעמוד פה. אז עמדתי ליד הכיסא של הסנדק, כולי ככה, אנחנו בוצאי דלדן נקשן. כיוון שזה היה ברית של ספרדים, אז היו שם גם נשים זקנות, שרצו להיות ליד הברית, לעשות לולולו. וכך מצאי את עצמי, במהלך הברית הגעתי כמעט לקיר ההפוך לרב אליהו, זאת אומרת, לאט לאט הרחיקו אותי עוד ועוד ועוד, ככה הידרדרתי, נכון? כתוב במסכת דרך ארץ, יותר טוב תשב קצת מאחורה ותשאר שם, מאשר תתקדם קדימה ויזיז אותך. שם אותי עד הסנדק, תחפו אותי עוד ועוד 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 ועוד, הופ, מצאת עצמי כמעט ליד הספריות בקצה השני. ואז סיימו את הברית, ואז הכרוז אמר, מורנו ורבנו הראשון לציון, המקובל, מכובד וברכות, הוא מחזיק את הכוס, הוא אומר, איפה הרב? יעבור פה, יעמוד לידי. בסדר, אני בא לעמוד לידו, ואז הוא לוקח את הכוס, מעביר לי את הכוס. מעביר את הכוס, ונתנו לי דף, אומר, הרב לא צריך. יברך בעל פה. זה היה מעשה והרב אליהו, אז פה ראיתי, אני לא יודע למה הוא עושה את זה, אולי הוא גם היה רגיש לכיבודים, הוא היה רגיש טוב. אז נזכרתי בסיפור עם הרגישות לכיבודים. אז אני חוזר לנקודה שלנו, שפה העירו שהמנהג המקורי שכל הקהילות, גם הספרדים וגם האשכנזים, היה שאדם אחד מברך כל אשר ברכות. אבל אתם רואים שהמנטליות גרמה שיש אי נעימויות, ואז אנחנו מחלקים. הגיעו הדברים הרי לסי, זה הולך ומתחלק יותר ויותר. עכשיו יש לנו, הרי פעם היה בבריתות היה עמידה לברכות, עכשיו יש עמידה לברכות ועמידה לקריאת השם. גם את העמידה לברכות חילקו לשניים, ויש גם כיפוד שהמציאו אחינו אשכנזים, זה נקרא מיקיסה של אליהו. ראיתי את זה פעם, שלה נפלתי. זה משהו מדהים. לשים על כיסא של אליהו זה כיבוד. אנחנו לא נוכל לשכוח את ההקרנה של הכיבודים בברית של ניתאי האחרונה. לא נשכח את זה. שניתאי, הוא יודע הכל בעל פה, אני לא מבין מה היה שם. זאת אומרת, לא, אבל הרי הקרינו את זה מאחוריו. והוא ידע בעל פה. כן, אבל הוא ידע בעל פה. היה המון כיבודים. לא יומן. הוא עמד ככה, היה במסך מחשב מאחוריו הכיבודים, והוא מקריא את הכיבודים אחד אחרי השני, באמת כמות אדירה של כיבודים. אני חושב שמי שלא קיבל מאוד נעלב. אז אם אתה מכבד שני אנשים, אם יש לך 100 איש וקיבלת 50, הסתבכת עם 50 איש עכשיו. זו בעיה. טוב, אז סוף דבר, וברור שהמנהג גם מקורי היה לחלק, לתת לאדם אחד אשר ברכות. והפוסקים דנים בכלל בשאלה אם מותר לחלק, משום שהרי הברכות לא מתחילות בברוך, אלא מתחילות בסוסטסיס, והאם בכלל אפשר לברך ברכה כזאת שהיא סמוכה לחברתה, האם זה מותר, ומביא מהכסף משנה שזה מותר, יש בזה מחלוקת, אנחנו קוראים לזה מנהג ישראל, כשבראש מנהג ישראל היה עבור. ואני ראיתי את הרב אליהו כמה פעמים שלא היה מסכים בשום אופן לברך את הברכות שלא מתחילות בברוך. זאת אומרת, הרב אליהו היה מוכן רק לברך אם חילקו או שתי ברכות ראשונות או שלישית עד הסוף. כלומר, אשר יוצר האדם, אז אפשר לברך, אבל אז הוא מכשיל את זה שבא אחריו. אז אם קיבלת אותו בשלישית, שלישית עד שביעית, זה כן היה מוכן. כלומר, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, כי זה מתחיל, זה ברוך אתה השם אשר יצר, ואז סוסטסיס, שמח תשמח, זה רביעית, חמישית, שישית בעצם, כן? או אחרונה. זה ראיתי שהוא לא היה מוכן לא לברך בעצמו את הברכה שלו מתחילה בברוך, ולא להשאיר אחריו ברכה שלו מתחילה בברוך. ככה הוא סבר. ופעם אחת ראיתי רב מגדולי ראשי הישיבות האשכנזים, אני לא יכול לשכוח את הדבר הזה, שקיבלו אותו שקיבלו אותו בברכה רביעית. לא, הוא המשיך עד השביעית. לא יכול לשכח את זה. זה היה איזה יהודי אחד מאוד מיוחד, אדם שהיה דיין עוד לפני השואה בווילנה, משהו מיוחד, הבית דין של חיים עוזר גרודז'נסקי, איזה עילוי גדול, קיבלו אותו, והוא בלי להתבלבל, הוא לא יכול לעשות דברים שאסורים לפי ההלכה, פשוט המשיך והתיר להם ברכה אחריתה. תשברו את הראש עכשיו. מה עושים? טוב, אז אבל בגלל הכיבודים שגברו בעולם, אז חילקו, וכעת יש לנו אחד שמברך את הברכה השביעית, ואם הוא היה מברך את כל הברכות, אז נכנסנו למחלוקת המעניינת לגבי שהיה לגמור את כולה, אם זה בכל ברכה וכולם שם, בעצם ישנה בו להסתפק בזה. אבל עכשיו זה ברור שהוא מברך את הברכה השביעית, אז יש פה בעיה. אבל אני אומר, ברור, לכאורה שאין פה בעיה. כי שעה כדי לגמור את כולה, לפי דעת השנה אוכלת בעיה, רגע, כבר לכאורה, לפי דעת השנה אוכלת בעיה, ולפי המשנה ברורה, בליסטים גם אין בעיה, אבל בכל זאת יש בעיה, למה? כי המגן אברהם דייק דיוק, בואו תראו בבקשה את סעיף קטן ד' של המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, כל זה ליאן דיעבד, אבל לכתחילה לא יפסיק לשאול כדי לגמור כולה, אפילו שלא מחמת אונס. הוא מדייק דיוק מאוד מעניין, שלשהות כשאתה לא תגמור את כולה, זה כן מותר. אבל לשהות כדי לגמור כולה, לכתחילה אסור. הדיוק הזה לא מספיק בהיר, מאיפה הוא? המגן אברהם מביא לזה מקור ממורדכי. אפילו שלא מחמת האונס, אפילו בשתיקה באלמה, אפילו בדרשים מדרבנן, גורם מכר קריאת שמה, ואומרים גרח חי גוונה, וכל שכן דבית פייש להיזהר מאוד בזה. תראו, תראו את ההמשך. משמע בדברי מגן אברהם לקראתכן, נכון לזהר שלא נגן שליח ציבור הרבה, וברכת קריאת שמה שלי, ובסך לך לגמור כולה, שאלה יצטרכו קל להפסיק הרבה בשתיקה לדור, נראה לי כל שכן שליזהר וברכת קודם שהוא מדורייתא. אני מדלג. אז מה משמע? מה משמע? שלחתכן
היותר טוב לא
לחתכן. לא, אבל זה אסור או לא אסור? משמע שהמשנה ברורה על הלכתחילה הזה הקפיד במיוחד בתפילה ובמיוחד בדאורייתא בקריאת שמע ברכת כהנים. אז בשביל בכל זאת דרבנן, נו! אז עדיף לא לעשות את זה. בקיצור, מצאנו...
לכתחילה הוא רוצה, לא לעשות את זה.
כן, אבל אחר כך הוא קצת סותר את עצמו. אחר כך קצת סותר את עצמו, כי אחר כך הוא כותב... לכתחילה נכון לזהר שלא ינגן שליח ציבור בברכת קריאת שמע, נראה לי דכל שכן זהר בברכת כהנים שהוא מדאורייתא.
בקדושה זה לא נורא שהחבן יאריך. ברכת כהנים, אם אתה אומר לחבן, אל תנגן, אל תאריך יותר מדי לתפילה, תגיד לו קודם כל אל תאריך בברכת כהנים, אחרי זה בקדושה. נהיה קר לי בהכנסות פנים.
רגע, רק שנייה, לענות, אברהם אומר שלענות קדיש של קדושה מותר לשאול אפילו כדי לגמור את כולה, למה? כי זה לא ברכה, כי זה לא ברכה בכלל.
עדיין באמצע ברכת האל הקדוש.
נכון, אה.
או שזה לפני הברכה. זה באמצע התפילה, שליח ציבור שעושה, אני כבר הייתי בקדושות שהיו יותר מרוקות מכל חבר הזה.
רגע, אז אתה אומר שכתוב פורש שמותר.
לא, לא, אבל בקדושה שליח ציבור בן 18 שוהה כדי לגמור את כולה.
של 18 אתה אומר?
הוא חברת השעץ. עכשיו, אם בלענת הברכה, אז אתה לחבור את כל חברה של השעץ, זאת השאלה אם זה בסדר, לפי... דווקא פה הבעיה לפי הספרדים.
אתה יכול להקשות גם כשאין את הדרה, כשעושים את הדרה קצרה, מה שנקרא. זה עוד יותר חמור, לפי מה שקרה.
המשנה ברורה כתב שזה לא לכתחילה להפסיק לשעות כדי לגמור כולה, אפילו שלא מחמת אונס, בברכות. הוא יתיר בקדושה ובקדיש כי נראה לי שזה לא ממש ברכה. זה ברור פה הבעיה שיש כאן?
הוא אמר שמותר לענות קדיש קדושה.
אה, לענות קדיש.
לענות קדיש, לא לשאות באמצע קדיש. לענות קדיש.
אה, לענות קדיש, אז זה הדיוק. ואז, בקיצור, ואז...
בשביל לענות קדיש...
כן, 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 אני מבין, אני מבין. אבל לשיר בקדושה כדי לגמור את כולה, זו בעיה.
זה לא
הפסק,
זה הנוסח. זה לא שהוא משאה.
לא, הבעיה היא לגבי קדושה, אני לא כך רואה את הבעיה, כי הרי השליח ציבור ששר את הקדושה, הוא שר את הקדושה, והציבור בכלל לא התחילו. הרי עיקר הדין בקדושה זה רק לענות קדוש קדוש, אז אין שום בעיה. רק אם הוא עריך בקדוש קדוש יש בעיה, אבל אם הוא מזמר לו את הנקדישך ונעריצך, כאילו המשיח, מה הבעיה בזה? זה בכלל לא שר לציבור.
אם זה יותר מכל חברת השעה?
לא, הוא שער, לזה ששער אין בעיה. אם יהיה מישהו שיוצא ידי חובה ממנו תהיה בעיה.
אם יש חזר הקצרה.
אצל ספרדים ראיתי את זה, לא ראיתי אצל אשכנזים. שמישהו אחר מנגן.
זה כבר בעיה.
אצל אשכנזים לא ראיתי, אם כי יש שבמקלות.
אם מישהו אחר מנגן,
זה נקרא לשעות כדי להגיד
סתם. אבל צריך להגיד תפילת העמידה, לא קדושה.
כנגד כל תפילת העמידה.
תפילת העמידה.
אבל זה בדיוק לשעות כדי להגיד קדושה.
בשבת, לא, הוא צודק. הוא צודק, בשבת אולי כן. לא, בשבת, הוא צודק.
בשבת
שהתפילה קצרה. בשבת שהתפילת העמידה קצרה.
לא, אבל לא אמרנו שזה בא לך לחזר לפי הקצב של המתפלל, גם החזרה היא בקצב הזה.
אבל לא,
אולי קצת פחות
בקצב של החזרה, בקצב של החזרה, וזה לא כך שכיח באמת, זה לא שכיח.
זה המקרה שהשליח ציבור מחכה כדי שמי שאומר קדושה יגיד, זה בדיוק המקרה שהמשנה ברורה מביא.
נכון.
השליח ציבור שוהה כדי להגיד קדושה.
כן, אבל זה חמור מאוד, כי זה בתפילה. ובתפילה הרי... כן, אבל...
זה המקרה היחידי שאני מבין, מה זה לשעות כדי להגיד קדושה? אחרת לא זה לשעות כדי להגיד קדושה. אתה באמצע תפילה, ואתה שוהה. זה המקרה היחידי שהוא שר נקדישך ונעריצך, ואתה ציבור מחכה לו כדי להגיד קדוש קדוש.
לא, לא שכפתי.
אתה לא מבין את הפשט?
בן אדם שומד בתפילה.
הבן אדם שבאמצע 18 בלחש.
זה
בקדושה.
כן,
ואז הוא צודק, אין בעיה. נשאר קדושות כולה, אז אין בזה בעיה.
הרב, אני את הבעיה שיש בימים נוראים את השומר שאומר אותך נקדישך מלך ושפעמים זה ארוך לעומת הצפילה 18.
אז הם נוראים עם הפתית ארוכה.
אז אתה אומר שזאת סיבה טובה שהשליח ציבור יגיד
ולא שומע
או שיהיה מוכן לומר. לא, יש בזה מחלוקת מנהגים האם את הקדושות של רבי יהודה לוי, זאת אומרת, יש אצל הספרדים יש קדושות של רבי יהודה לוי שזה פיוט שהוא הקדמה לקדושה, אז יש ויכוח האם השליח ציבור יכול לומר את זה כי זה מעין חזרת השץ. אז הם מעירים פה שהקדושות הללו יכול להיות שהן יותר ארוכות מהתפילה
מכל חזרת השץ.
כן, יכול להיות שיותר. כן, כן, חזרת השץ של הספרדים היא קצרה. לא, במה?
יש את כל הוויגויים.
זה בראש השאלה.
לא, זה לא יכול להיות.
אין.
במוסף
את סדר
ה...
בסדר, מסתבר שאין. רבותיי, אנחנו חוזרים חזרה לסכמים את העניין הזה. מה שנהגו בזמן האחרון בציבור הדתי-לאומי, שאת אשר ברא שרים בשתי מנגינות, גם מנגינה ספרדית, גם מנגינה אשכנזית כדי ליהנות ממנה, גם מנגינה ספרדית כדי להשפיל את הספרדים, מלבד הרגישות, מלבד הרגישות הדתית שיש בדבר, ומלבד אווירת הליצנות שזה משרה, עוד יש בזה בעיה הלכתית. אם כי הבעיה הלכתית היא רק לכתחילה, משום שלכתחילה גם במצב שלא צריך לחזור, פוסק המגן אברהם שאסור לשהות כדי לגמור את כולה, אפילו שלא מחמת אונס. אסור שנביא את עצמו למצב שבו הוא עושה הפסקה, שהוא יכל בהפסקה הזאת לומר את הכל. וכאן הברכה השביעית היא ברכה בפני עצמה, כלומר צריך לבדוק את זה לא לפי כל השאר ברכות, אלא רק לפי הברכה השביעית, כי הרי ברכות אינן מעכבות זו את זו. אפשר לברך כל ברכה לחוד, וכאשר אומרים אשר ברא, גם מנגינה אשכנזית, גם מנגינה ספרדית, זה ודאי יותר מאשר כדי לגמור את כולה, אבל כל זה רק לכתחילה, ולכן אם אדם נקלע... לכתחילה זה הרבה, אבל אני מקווה לומר ש... הרי זה רק עניין של זמן שיגידו, אבל ככה נהגו. רק עניין של זמן, זה מנהג ישראל. זה מנהג ישראל.
אני מחכור, כי בהתחלה לא עשו את דבר ראות, זה
השלב ב'. בהתחלה שרו עוד פעם. קודם כל, השאלה אם אתה זוכר, אתה זוכר שרו פעם אחת עדיין?
בדיוק.
זאת אומרת, זה כבר...
גם שרו עוד פעם אחת.
לא, אני גם זוכר שהיו שרים רק פעם אחת, אני זוכר את הפעם השנייה, ואני חושב שאברהם צודק. באיזשהו שלב, זאת אומרת, יכול שהפעם השנייה התחילה בתור משהו נחמד, שישירו גם במנגינה ספרדית, היה זוג מעורב, היה זוג מעורב שרו גם ככה, ואחר כך התחיל לידן הליצנות עם האות הזה שמגיע בסוף, שאפשר להתפוצץ מהדבר הזה. אני מאוד רגע, אמרתי לכם, אני סובל מקיפוח, אני מאוד רגיש, אתה צריך לדעת שאתה עושה אות, אולי יש בקהל ספרדי שיש שורשיו נטועים בשנים הפחות יפות של מדינת ישראל, והוא מאוד, מאוד רגיש לעניין הזה. צריך, צריך לשקול את, את הדבר הזה. אבל אגב, אצלנו בישיבת הר המור שרים רק פעם אחת. מה? זה קורה לעתים נדירות, אבל בדרך כלל הרב מרדכי דואג לומר לתזמורת, אני אומר לך שזו תקלה. תקלות קורות, אבל זו תקלה. הכלל הוא אין. לצערי הרב, כשאני, אני הרי המחליף של הרב מרדכי בסידור חופות וקידושין, כשאני עורך חופות אני לא מספיק תקיף, אני חושב, וזה גם קורה. לדעתי לא...
עדיף אולי שבכלל לא ישירו, אבל...
הכי טוב. בהרמו? במנגינה של קינות.
לא, אבל השאלה בכלל, למה שזה בכלל
יהיה? או, הזכירו פה מנהג הספרדים, הרי מנהג הספרדים הוא שכל הציבור כולו שר ביחד. וכאן, זאת אומרת, בברכה השביעית, כל הציבור שר.
כל הברכה?
כל הברכה.
מי ברוך?
לא, מי אשר ברא ששון ושמחה, לא. אשר ברא, לא, גם וגם. אשר ב...
אבל החווה מתחיל להגיד
ברוך כולם צריך לעזון ושמחה. מה?
אבל הוא מתחיל ברוך אתה השם בכל.
אבל
הוא שותק. המברך.
לא שותק.
הוא לא משותק. הוא שר עם כולם.
שר עם כולם.
הוא אומר לך לרבה קיביג.
או, זאת השאלה, זאת השאלה. פה יש... אני אגיד לך, אברהם פה מפולפל. זו השאלה. השאלה היא כזו.
אם הוא ישיר כאן, אז לא ישמעו אותו. אז זה כמו הקדושה. גם הקדושה, כשאני הציבור משתתף עם הקהל, ואז הוא רוצה.
כן, אבל פה החתן והכלה חייבים לצאת איזה חובה.
כפי שומע וכן כתוב.
כשאתה אומר קדושה, שכולם שרים ביחד.
אבל קדושה, לא לשכוח, שבקדושה, מעיקר הדין, מעיקר הדין לא צריך... אין צורך שהציבור יאמר, הציבור הקונה קדוש קדוש. אבל בברכה השביעית זה לא ככה. הרי הברכה היא שייכת לכאורה לחתן ולכלה. זה לא פשוט. זה לא פשוט.
אבל אף אחד לא שמע ברכה.
או.
מצאנו מצב שמישהו אמר התחלה ופה, וברכה שלמה אף אחד לא שמע.
זה כמו שאנו.
רגע, רגע, רק שנייה, רגע, רק שנייה. רבותיי, אברהם, אתה אמרת משהו, לא הבינו מה אמרת. המנהג של קהילת הספרדים הוא צריך באור. המברך מברך לבד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר ברא, אשר ברא, אז הוא אומר ששון וכולם שרים שמחה, אחר כך זה, אז הוא ממשיך לשיר לבד, ששון ושמחה, אחר כך ששון ושמחה חתן וחלה, פה כולם איתו, אחר כך אומר לבד גילה רינה ליצה וחדווה עבר וחדות שלום ורעות, ואז שרים איתו כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה. זאת אומרת, אפשר לומר שחלקו את הברכה השביעית לחמש, לחמש. חלק ראשון רק המברך, כולל שתי המילים אשר ברא, זה נראה לי מאוד עקרוני. כולל שתי, עוד מעט אני אסביר למה.
שיהיה פתיחה.
בדיוק, שיהיה פתיחה. אחר כך הוא שר משפט עם הציבור, עוד פעם אומר משפט לבד, משפט עם הציבור, אז הוא חותן לבד. ועכשיו אברהם אמר דבר מדהים. מה הדבר המדהים? הוא אמר שיש שיטת רבי עקיבא איגר, אם אתם זוכרים, מקידוש, שרבי עקיבא איגר אומר כלל, שאדם שיוצא ידי חובה בתור שומע כעונה, הוא לא מחויב את כל הברכה לצאת בתור שומע כעונה, אלא יכול לקחת חלקים, חלקים. הברור לך חלק הזה, לא הסכים לזה. אבל בעצם הוא טוען, אברהם, טענה נכונה עקרונית, אבל לא מציאותית. הוא טוען ככה, שהמברך אומר, ברוך אתה השם הקדוש אשר ברא, הוא מוציא ידי חובה את החתן. ואז גם החתן שר ששון ושמחה חתן וחלה, אחר כך הוא שומע אותו אומר גילה רינה יצא וחדווה יצא מהשליח ציבור מהברך, ואז החתן שר כל ששון וכל שמחה. אם זה היה ככה זה היה יפה, אבל זה לא ככה. למעשה זה לא ככה, ולכן אני חושב שהטעם הוא אחר. אני חושב שהטעם הוא שכל האמצע, זה קשור למה שלמדנו, אם אתם זוכרים לפני כן, שכל הנוסח של האמצע הוא לא לעיכובה, ויש ללמוד את זה מתפילת העמידה, שאפשר לקצר, לקצר. אבל הרב משש אמר לי דבר אחר, וזה באמת מפתיע אותי. הרב משש אמר לי לא. המברך מברך בקול רם, הוא נמצא ליד החתן והכלה, החתן יודע שהוא צריך לצאת ידי חובה. יש כלל שאף על פי שתרי קלה לא משתמע, אבל בדבר שהוא חביב, אז כן כמו קריאת מגילה, שבע ברכות זה כמו קריאת המגילה, כי זה שמחה גדולה לחתן ולכלה, ואז יוצאים את החובה. אז זה אמר לי רמשש, וגם פה אני חושב שיש כמה הנחות יסוד. הנחת יסוד אחת, שבאמת המברך מגביה את קולו, אני לא כך משוכנע בדבר הזה. הנחת יסוד שנייה, שהחתן וכלה מכוונים לצאת את החובה, גם בזה אני לא משוכנע.
זה כלל לא משתמר, זה בכלל ששניים קוראים את המגילה, הכוונה ששניהם קוראים את כל המגילה. לא, אם מישהו קורא מילה מהמגילה, ושאר המגילה הוא לא קורא, הציבור לא אמר את כל הברכה.
גם זה נחמד.
זה טוב שלא ישירו כלום באמצע הברכה הזאת, וישירו רק עכשיו.
האמת היא שבאמת אנחנו לא מספיק מבינים את הדבר, ולכאורה הכי טוב היה באמת לא... נראה לי אבל, שבאמת השמחה מתחילה בסוף הברכה השביעית. מבחינה מסוימת היא כבר מתפרצת קודם. ולכן הציבור נהגו לשיר, אין כבר, זה כבר מסתיים. אגב, אני רוצה לומר לכם שבציבור הליטאי יש מנהג שאני מאוד צחן בעיניי. החתן אל האירוסין הולך בכובד ראש מופלג, כלומר להוריד את האינומה על הכלה, כל ככה בתחילו ורחימו, ולאחר מכן הוא שובר, אחרי האירוס שובר את הכוס, הוא עדיין לא בשיא השמחה, ואז יש את השבע ברכות, ומתוך השבע ברכות יוצאים אל השמחה. יש, אני אומר שהיום הסגנון של החתונות בציבור הדתי-לאומי החדש זה סוג של מחלת נפש. למה? כי גם זה השתנה בזמן האחרון. אתה מתחיל את... החתן הולך לכלה, לילה, 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 משהו אקסטטי. לילה, לילה, ואז הוא מגיע, ואז אתה יורד לאיזו מנגינת אבל כזאת. לא, לפני הקפות. החתן הולך ללוות קלטו, אתה אומר, לי, 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 כולם קופצים. הוא מגיע 20 מטר מהקלה, כולם מועדים, עם התפילה, הוא מוריד את האנומה, מה זה קסטאז, עוד פעם, קופצים. אחר כך מגיעים לחופה, הוא מסתובב, עוד פעם, זה אבל. מה זה הדבר הזה? זה פוסט-מודרניזם. נכון, רב ראובן? זה פוסט-מודרניזם. אין פה יציבות של רגשות. הרגשות מתחלפים בצורה אקסטטית. מהי לדיקי. אז אני אומר שזה מבטא מחלת נפש, הדבר הזה. אני אומר לך, אתם תחליטו. או שאתם רגועים, או שאתם שמחים, אומרים שאני משוגע. יש פה איזושהי בעיה, אני חושב. הפורמט של החתונה, ממה שהיה, זה, כשאנחנו התחתנו, ממה שהיה עד, כשאתם התחתנתם, הפורמט השתנה באופן קיצוני מאוד. זה ממש לא אותו פורמט, הכל... אותי לבלו בלי טוב. הטוב זה חדש, אף פעם לא היה טוב. אצלנו בחתונה, ההורים של אשתי מאוד רצו שיסתובבו, אבל אני ידעתי שאם יסתובבו לאבא שלי הוא כמו חומות יריחו נופל. הם יסתובבו. וההורים של אשתי הם חסידים. חסידי סיגת, סיגת זה כמו סאטמר. אצלה, הם לא הסתובבו, לא תפסו קידושין. זה מה קיים הקידושין? דילנתי מה לעשות. זה היה פה. אמרתי, תראו, אני חושב שאבא שלי יותר רגיש מכם. בסך הכל, תשכחו, אני ספרדי, חתן בספרדי. אמרנו, אנחנו נתפשר בדברים אחרים, ואני אסתובב, זה גדול על אבא שלי. זה לא קדעתו, דבר כזה, זה לא... נכון, יהושע, זה נשמע לו...
פעם עוד ראשונה שראיתי את זה, לא האמנתי שזה חתונה יהודית.
טוב, זה אנחנו... זה פער תרבותי, אבל אני חייב לומר לכם... אני חייב לומר לכם בחתונה של הנכדות הוא החזיק מעמד. אבא שלי החזיק מעמד, שהוא ראה את זה, החזיק מעמד. אבל אני אמרתי לו, אומר לו, תשמע, פה זה אשכנזי. אמרתי לו, אומר לו, שולחים לפי החתן, זה אשכנזי. אנחנו הלכנו לחופה בלי הדרבוקה, עד היום יש לי כאב ראש מהדרבוקה. למה הוא דופק בראש בדרך לחתונה? היום דופקים לך בראש. אתה הלכת לחתונה, אתה הלכת עם דרבוקה, זה חדש, דרבוקה. שרו אותו שיר. לא, חלילה כלום, אין כלי נגינה. לא יודע, לא יודע. וככה, אבל זה היה עד החופה. בלי עליות ומורדות. הפורמט משתנה כל הזמן דינמי. הרב שלמה, אני רואה שאתה בעד הקדמה וזה, אני מיושן, אבל אני אומר, יש לי בדיחה על החבר'ה של הרמור, אני צוחק עליהם, אני אומר שער המור הם מאוד שמרנים, הם עושים מה שכולם עושים רק אחרי כמה שנים. זה לא שפה משתמר, רק נדמה שאתה משתמר, אתה פשוט הולך יותר לאט. יש לי את הבדיחה הפורסמת שאתם מכירים, אני אומר ככה, שהשינויים התרבותיים מתחילים באמריקה או באירופה, שם מכריזים על פמיניזם או פוסט פמיניזם או פוסט פוסט פמיניזם, לא משנה, אבל שם נעשים השינויים התרבותיים. היהודים הם עם שמרן, הם סולדים מדברים כאלה, פה נשאר התא המשפחתי במובן הרגיל שלו. עוברות שנים, זה מגיע למדינת ישראל, ואז עושים פה את המהפכה שכבר מזמן נגמרה באמריקה או במערב אירופה, עושים את זה פה ומרגישים שאנחנו, האישה אומרת אני בדיוק כמוך. הציבור הדתי לאומי הוא הכי שמרן, כשזה גבה בכל העולם, פתאום האישה אומרת סליחה אני גם רוצה להספיד בלוויה. מזמן זה לא מעניין אף אחד, זה כבר נעלם לגמרי. עכשיו הרבנים נורא נלחצים, כי זה נראה שיש פה מהפכה נשית, אז אני אומר הרבנים לא צריכים לחץ, זה כבר מת לגמרי בעולם, אף אחד לא חושב על זה, אף אחד לא מתעניין בזה, באמריקה מזמן שחרו את זה, גם במדינת ישראל זה כבר פסה, אבל הציבור הדתי-לאומי יש לו תמיד, הוא שמרן, דברים יוצאים מתורים, אפשר להירגע. זו מהפכה שהסתיימה באנושות, תנו להם כמה פרפורים אחרונים והכל יהיה בסדר. אני, סליחה שאני ציני. כן, אני, הצורך הזה של אישה להספיד, אני לא מצליח להבין אותו. אני לא אומר שזה אסור. לא אומר שזה אסור. אני לא מבין את הצורך. לא מבין. אני הייתי ב... אני לא יכול לשכוח את הלוויה של הרב מאיר זיני, זכר צדיק לברכה. התקשר אליי בנו, הרב אליהו זיני, ביום של ההלוויה, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו לא נוהגים שהבנים מספידים את האבא. מספידים את האבא, לא נוהגים, אין מינה כזה, מעולם בקהילות הספרדיות בנים לא הספידו את אביהם, ככה הוא אמר לי, רק הרבנים הספידו, יש שני רבנים, אתם תספידו וזהו, רק אתה תספיד ועוד אחד זהו. וראיתי בזה כל כך טעם לשבח, זאת אומרת האבל, הרי הגמרא אומרת מעולל באפר קרנו, הוא לא יכול לדבר. מה הצורך הזה להתחיל לדבר כבר שהאבל יתחיל לדבר לפני כל אמר, אתה בכלל לא מסוגל לדבר עכשיו, אתה בצער. מה, מאיפה הגיע הצורך הזה? להשתתף עכשיו עם כולם, לחלוק את הרגשות שלך עם כולם, כאשר האבלות היא ההפך מהדבר הזה, ובמיוחד לא בשעה שמתו מוטל לפניו. אדם מתחיל להתנחם אחרי הקבורה. אני אומר, גם גבר שמתחיל להספיד, בן שמספיד את אביו, זה לא כל כך, בעצם הרב זיני הוא העיר את עיניי, אני חושב שאני מאוד מבין את הדבר הזה, בעבודה אישה זה מאוד קשה, החצנת הרגשות היא מאוד קשה, את לא מרגישה לא נעים שאת ליד כולם שופכת את כל מה שיש לך, זה נראה לי מוזר. אז למה זה כל כך חשוב לנשים, והיה על זה בגץ ועכשיו יצאו הוראות של הרבות הראשית לא למנוע מנשים לספיד? אני לא חושב שזה בעיה הלכתית, כלומר לא נראה לי שיש פה בעיה, אני לא מדבר על זה בכלל במשורת, מאיפה הגיע הצורך הזה? למה? ולמה הפעם הוא לא היה?
יש לי חבר שהאישה, הבת, הם רצו להספיד, זאת היא דווקא לקהילה הספרדים, שם
הכל לייט, כן.
שם היה מאוד מוזר, כל הלוויה שם.
מה, שעשו אצל הספרדים?
כן, הספרדים, אני לא יודע, מישהו שם מניהל את זה, דיבר, לא הכיר.
כן, זה יהודי מיוחד, יהודי טוב.
כן, טוב, מאוד מוזר. הוא אומר ששם אנחנו הסכימו, כל מה שאנחנו עשינו מסכימים. אשכנזים, מנהג ירושלים, עשו להם בעיות.
אבל עכשיו יש הוראות של הרבנות בנושא הזה, לא למנוע נשים, כי פחות עם בגץ, ובגץ צריך להתראה בכל דבר. טוב, זה עוד סוגיה. אז רבותיי...
אז אנחנו קוראים לאנשים לבוא כדי לעשות אחד מהברכות. וגם לא נחשב בזמן כדי לשאות כדי שגורם על כולם.
ברגע שאתה אומר שאפשר להפריד את הברכות, אז כל ברכה נידונה בפני עצמה, ואז הוא לא התחיל לברך עדיין. בסדר, ואז
יש עניין אולי של להגיד אמת עם השליח ציבור, השם לוקח אמת לצרף. עכשיו אני זרעתי ואמרתי קריאת שמע תוך דקה, והשליח ציבור לוקח לו 3 דקות. כאילו, האם יש עניין שאני אסיים לבד, או אני אצטרף, או...
הוא אומר ככה, הוא שואל ככה, הוא קרא קריאת שמע בזריזות וכעת הוא מחכה לשליח ציבור שאמר השם לוקחי אמת, על פי מה שכתב גם השכנוך וגם הרמ"א, שהשם לוקחי אמת לא נתקן ליחיד, לא נתקן ליחיד. אבל עכשיו הוא עוצר.
לעצור בעני,
להגיד השם אלוקיכם אמת. אבל הרמ"א אומר לא לומר, השם אומר לא לומר. לא, השם אלוקיכם אמת זה השלמה של קריאת שמע. אז לא סיימת את קריאת שמע עדיין. בגלל הרמ"ח. ואז אתה שואל כדי לגמור את כולה.
מה שאומר, אני יכול לעצור בני השם אלוקיכם. לא, אבל כתוב שצריך להסמיך אמת להשם אלוקיכם.
רגע, רק שנייה. מה שבטוח זה שאם הוא נאלץ לעשות את זה, אין בעיה בדיעבד. מדוע? כיוון שדעת השולחן ערוך היא ששעה כדי לגמור את כולה אף פעם זה לא היה בקריאת שמע, והמשנה ברורה פסק שגם לפי הרמ"א זה רק באונס של מי רגליים או צואה, ולא באונס חיצוני שהשליח ציבור מעכב אותו. השאלה היא,
אני יכול להחליט לסיים אולי.
לא, אבל אתה לא יכול להגיד השם אלוקיכם אמת. אתה לא יכול להגיד.
למה הוא לא יכול להגיד השם אלוקיכם אמת?
לא יכול להגיד, הרמ"א אומר, רק השליח ציבור אומר.
לא, הוא אומר קריאת שמע לסדר.
כן.
אני תמיד מסיים, אני אומר אמת, מחכה לשליח ציבור שיגיד השם אלוקיכם אמת אחריי.
לא, שים לב, אתה אומר דבר חדש, זה מה שאמר רב שלמה. הוא אומר ככה, שלמרות שכתוב בירושלמי שהשם אלוקיכם אמת זה כדי להשלים רמ"ח תיבות, אבל זה עדיין לא חלק אורגני מקריאת שמע. אי אפשר להגיד שלא סיימת את קריאת שמע. זה מה שהוא אומר, דבר יפה מאוד. אי אפשר להגיד שלא סיימת את קריאת שמע. ולכן, זה אפילו מותר לכתחילה. זה מה שקראת לומר?
לא, מה הוא התחיל להגיד קריאת שמע? הוא אומר מהר, הוא הגיע, אני השם אלוקיכם. עכשיו יש בעיה. הוא צריך להצמיד אמת לשם אלוקיכם.
כן.
יש לו שתי אופציות. או שהוא רוצה להגיד אמת, כשהשליח ציבור יגיד השם אלוקיכם, כמנהג הספרדים, כל הציבור אומר אמת עם השליח ציבור.
כן.
אז הוא מפסיק לפני אמת. כן. אז הוא לא יצמיד את השם אלוקיכם לאמת.
כן.
או אופציה שנייה, שהוא יגיד מיד אמת.
כן.
ואז יש לו הפסקה גדולה באמצע קריאת שמע. אם אתה מסתכל על כל קריאת שמע ובכל קריאת שמע, אז יש בעיה של לפתור את זה. אתה אומר זה בסדר. שאלה אם לעצור לפני אמת או אחרי אמת. זאת הייתה השאלה.
לא. ומה שאלת? גם, שתי שאלות, שתי שאלות ושאל, גם לגבי השם לוקחים אמת, מה יהיה, וגם לגבי המילה אמת, זה תלוי באותו עניין, כי מסתבר שגם האמת הוא באמת לא חלק מקריאת שמע.
זה דין חדש,
אבל אני לא מבין מה הוא להצמיד את האמת לשם לוקחים.
טוב, זה אנחנו רואים שמנהג הספרדים לא כך כנראה, כי הם חכים להשליח זימן.
הם אמרו ביחד.
טוב, אז זו שאלה אחרת, זה לא קשור להמתין כדי לגמור את כולה. טוב, אז אנחנו מתוך השאלה הזאת לא התקדמנו, אבל זה תמיד מחכים לראות מקרים כאלה שהם נותנים זווית. אני רואה תמיד שהמציאות המעשית היא בעצם חושפת עוד רבדים, זה לא יאומן כמה אנחנו יושבים בדין, וזה גם כשאתה עוסק באותו עניין אין דין דומה לחברו, וכל דבר מדהים. שבוע הבא אני משדר חופה וקידושין של מישהו מהרמ"א ביום ראשון, אז אני יכול, אני עכשיו מתמודד בשאלה מה יהיה עם האשר ברע הזה, איך אני אצא תקלה מתחת ידי, אני צריך לעשות משהו. אולי באמת בזכותך אני אהיה יותר תקיף, אני אגיד לו להראות את התזמורת, אבל אני אוכל להגיע בעזרת השם בתשע. אתם רוצים, האם בסדר? אפשר? אז השבוע הבא השיעור יתחיל בתשע. לא, זה בסדר גמור.